שלום, 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 חברים. יש לנו פה
אדי, לא לתת על המוזיקה ללכת עד הסוף.
את המיני... כי קיבלתי על זה קיתונות של אש בפודקאסט לפני שבועיים איתך. הדבר היחיד שהעיר לי עליו זה, מה אתה נותן למוזיקה 10 שניות, 12 שניות? שמע, רותם, אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים, אבל יש לו ניסיון רב משלי בפודקאסטים. אולי סוף סוף מצאנו את היתרון של רותם, היתרון היחסי שלו. אז נתחיל עם זה שיש לנו פה את מה שעשינו כבר אסטאבלישמנט, את המיני סלב בעולמות הסייבר, הלל, הלל קוברובסקי, מה שומך?
די, 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 המיני סלב הזה מספיק.
אנחנו עשינו לעובדה הזאת אסטאבלישמנט,
ודרך אגב, תקשיב לך, אספר לך משהו, אם אנחנו כבר מתחילים בצחוקים, תקשיב צחוקים. באו לראיין אותי מטלוויזיה רוסית, ערוץ רוסי, לא זוכר אפילו איך קוראים לו. בקיצור, תיאמתי איתו בשעה מסוימת, הוא הולך לצלם בבית שמש, את כל הבלגן שהיה שם, הגיע לפה. טוב, מתחילים לצלם, אנחנו מדברים, צילם אותי פה בחדר עם כל המסכים והכל, מדברים על הפריצה למצלמות באיראן, ואני, ככה, אתה יודע, אני כל כולי מנסה לדחוף, שגם בישראל המצב לא טוב, גם פרצו למצלמות בישראל, והיה פיגוע ב-2021, שודר בשידור חי, צילמו אותו.
תגיד, אתה עושה צחוק, אתה באמצע... מדבר ברצינות עכשיו?
רגע, ופתאום באמצע...
כל כולך מנסה לדחוף, להוריד את המדינה על הברכיים?
לא,
בזמן מלחמה?
אבל סליחה, סליחה, אם המצב... אני... זה, אתה יודע, לפעמים אנחנו צריכים לשים את השיחות שלפני הפודקאסט, בפודקאסט, בסדר? אוקיי. לא משנה. ואז באמצע, באמצע הקלטה, יש פה זה שתי אנשים בחדר, אחד מקליט, אחד מצלם, יש הזקה. בסדר, אז אני מראה לו את ההודעה ברוסית, שזה מופיע, ואני אומר להם, בואו, צריכים לרדת למטה למקלט, והוא מקליט במקלט, ואתה רואה, השכנים לא מבינים, אני יורד במדרגות, ואחריי צוות כזה עם מצלמה, בסדר, מצלמה ומקליט, בסדר, והם לא מבינים מה, ואז בתוך המקלט הוא מקליט, בקיצור, מהחצי שעה שצילמו אותי פה, 40 דקות שידרו 50 שניות. ועל מה לא דיברו? על המצלמות, לא סתם.
על המצלמות.
אין לי מושג, זה מדובב ברוסית, אני לא יודע. אני לא יודע מה אמרו.
קודם כל, אתה יכול לשים את זה בכל מיני מקומות ויגידו לך מה אמרו, זה לא בעיה. או למצוא כל אחד, אתה יודע, כל ישראלי כנראה כמה, רביעי, חמישי, דובר רוסית. אבל זה בסדר.
לא, לא, אני צוחק, דיברו על המצלמות, דיברו על המצלמות, דיברו על המצלמות, אבל... זה מחזיר אותנו למה שדיברנו לפני שהתחלנו להקליט, שמה שאנחנו רואים בשבועיים, שלושה האחרונים, תעלייה מטורפת בניסיונות ההתקפה, כנגד אתרים בישראל, ולא דווקא גם אתרים שהם gov.il, אלא גם אתרים של אתרים קטנים, מה שנקרא סוחרים קטנים, אתרים קטנים וכדומה, הוא כתוצאה מזלזול והזנחה, כי לא צריכים לחכות למצב שבו אתה במשבר בינלאומי, כדי שיתקפו אותך, כשיש את התקפות האלו על בסיס יומיומי, בשנים האחרונות.
הלל, הלל, אני מתפלא עליך, אני מתפלא עליך, מכיוון שאתה חי במדינת ישראל, אולי לא אותו מספר שנים כמוני, אולי כן, כי אני הייתי בחול מספר שנים ברילוקיישן, אבל תגיד, זה חדש לך? תגיד, היית פעם באירוע IR?
זה מעצבן אותי, אדי.
היית פעם באירוע IR? מתי חברה...
הייתי בלמעלה מ-40 ו-50 כאלה.
יפה. אז אתה יכול לבקש מחברה לשים סוק במשך 20 שנה, ואפילו לא סוק, כאילו לא סוק של החברה, כאילו MSSP כזה, שינטרו לה את הדברים, ושיהיו אנליסטים, שלפחות מישהו יסתכל על הלוגים, אוקיי? 20 שנה אתה תנסה לשכנע אותה. והמנכ״ל יגיד לך משיקולים תקציביים, לא, לא, לא. מתי הוא ירדוף אחריך, תעשה לי את זה אתמול? אחרי אירוע. אז התשובה היא שזו דרכו של עולם, וזה טיפה פסיכולוגי. אנשים פגועים, אני קורא לזה אפקט החברת קדישה. למה אפקט החברת קדישה? מכיוון שזה... אתה תופס את הבן אדם בסיטואציה שאתה יודע שהוא לא יכול להתווכח איתך. אוקיי? אז אותו דבר, דרך אגב, אני בז גם לריסלרים האלה או לאינטגרטורים שמגיעים ודוחפים לא לכולם, אבל אלה שמגיעים ל-IR, ואז, וראיתי כאלה, ואז דוחפים לו הכל, כולל מה שלא צריך, זאת אומרת, הוא מעבר לטיפול ב-IR, הוא ממילא צ'ק פתוח, מה שנקרא, והיד רושמת כבר, כן? אז יאללה, אז תכניס את ה... אני לא רוצה להגיד מוצרים, בטח לא לידך, כי אז אתה תגיד, למה לא אמרת פורטינט? אתה מבין? אז אני אגיד, אבל, לא, אבל
ההבדל הוא... לא, קיבלתי עם חולצה, חולצה עם צבע של המותג,
אבל... אני לא רואה את החולצה שלך, אבל...
אני אגיד לך משהו, אני הייתי ב...
אני כאוהד מקבי, כאוהד מקבי, אני לא אוהב את החולצה שלך, שיהיה לך ברור.
אה, סליחה. אבל אגיד לך, הייתי באירועי IR, שגם אני עמדתי מהצד ועמדתי ב... הייתי עמום, שדחפו לו מערכות כמו שרתים וסטורג' חדש, סטורג' חדש, בסדר? כי אמרו לנו, אנחנו צריכים עוד להמשיך לבדוק, וצריכים לעלות מחדש, אז גם מכרו לו סטורג' חדש, בסדר? סטורג' חדש, שרתים, רישיונות, כדי לבנות את כל הרשת מחדש. עכשיו, מצד אחד, אני לא מצדיק אותם, את ההתנהגות הזאת. מצד שני, מי שלא מכין את עצמו בערב שבת, שלא יתפלא שהוא אוכל אותה בשבת, בסדר? שאין לו מה לאכול, אבל זה הכל עניין של הכנה, ואני אגיד לך רגע עוד משהו, רגע עוד משהו שהוא חשוב. אנחנו כל הזמן מבקרים את הרגולציה, גם את הרגולציה של הרשות לפרטיות, וגם את מה שמערך הסייבר מנסה להעביר עכשיו, חוק הסייבר בגרסה שכרגע פתחו אותה לציבור כדי לקבל הערות, הערות באלף והערות באלף. ואם לא יהיה בסופו של דבר, מישהו ששם, מה שנקרא, תופס אותך במקום הרגיש, ואני מקבל לבעלי עסקים שמחזיקים בסיסי נתונים ממידע רגיש על לקוחות, אז זה מה שיקרה, אין מה לעשות, יבוא הרגולטור ויגיד, אתם לא מספיק אחראיים, אנחנו נשים לכם ככה וככה סנקציות כלכליות, כן, עיצומים כספיים ועיצומים משפטיים, שאתם תהיו חייבים לעמוד בהם. אז כנראה, טוב, זאת הדרך, אדי. אין דרך אחרת.
אז סבבה. אז עד כאן לנושא הזה, אני רציתי לדבר איתך על נושא שהוא מאוד קרוב ללבך. הוא גם מאוד קרוב לליבי בצורה כזאת או אחרת בעולמות הסייבר. וחשוב לציין שבגלל שאני לא עוקב אחריך בלינקדאין, בצורה מופגנת, כמו שאמרת, בשיחות הקודמות...
אה, זה היה מאוד מעלים שגיליתי את זה היום.
כן. אתה לא גילית את זה, פשוט לא התחברתי ללינקדאין כנראה, או משהו כזה, כי אני כן מסתכל וכן רואה את הפוסטים שלך, אבל הנושא הזה הוא גם חשוב לי, אני לא יודע על מה אתה תדבר, ואני נותן פה, אני אתן לך דקה וחצי חופשיות להגיד כל מה שבראש יאללה. שלך, על יום האישה אמרת?
כן, כן, יום האישה הוא בשמיני במרץ, זה יום האישה הבינלאומי, לא חגגנו אותו כמובן השנה בארץ, ו... אני רוצה רגע לדבר רגע על תופעה שאנחנו רואים בחמש שנים האחרונות, שהמספר של אנשים אמנם עלה, אבל האחוז שלהם ירד. בסדר? ואחד מהסיבות שבאמת אנחנו רואים את הירידה הזאת, אז אחד זה משברים מקומיים. הנושא של, אני מדבר על החמש שנים האחרונות, על הקורונה שהחזירה וצמצמה מאוד את מספר אנשים בענף. אני מדבר על ענף הסייבר בכלל, ואני מדבר על ענף, על ההייטק בכלל, ועל הסייבר בפרט, בסדר? אז אחד זה הקורונה, ומלחמות, שאנחנו יודעים שרוב האומס נופל על נשים, ולא דווקא על גברים, אנחנו רואים את הפוליטיקה המקומית, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הפוליטיקה המקומית, שמדירה אנשים מקבלת החלטות, ופוגעת בפעם אחרי פעם במגזר הנשים, בהמון החלטות שונות, מערכת החינוך שתקועה באיזה הסללה מקצועית מלפני 20 שנה, אני רואה את זה כשאני מדבר עם הילדים שלי, ואני שומע את זה היטב, כמה זה עדיין קיים, היעדר של נשים בקדמת הבמה, אתה יודע, כשאתה לא רואה מקור לדוגמה, ואתה לא רואה מקור להערצה, אז אתה גם אין לך בעקבות מי ללכת, וחבל, אנחנו לא רואים אותה מספיק בקדמת הבמה, ובסוף, בסוף, בסוף, ואפשר להתווכח על זה, כל הנושא של אפליה ואי
שוויון. אם היה לך מושג בתור בן אדם, כל כך לא פוליטיקלי קורקט, כמה בדיחות עומדות לי כרגע על קצה הלשון מהדברים שלך.
אני שמח שיש לך בדיחות, אבל אותי זה לא מצחיק.
ואני סותם את הפה, כי אני יודע שיש לנו גם מאזינות, אבל עוד רגע אתה תבין למה אי אפשר להאשים אותי בזה. עוד רגע אני אדבר, אז תמשיך.
ובסוף, בסוף, בסוף, אדי תיזהר, אני אכניס אותך להיות חבר בקהילות הנשים שלי בסייבר, אתה תוך שבוע תבקש סליחה, תתנצל. תיזהר. ובסוף גם אפליה ואי שוויון, רגע אדי, אפליה ואי שוויון בשכר, ואני אומר לך, שאני כל פעם כשאני קורא את זה בדוח, אני מדבר על דוח רשות החדשנות שפורסם לפני 4 ימים, ואני לא אכנס רגע לכל הנתונים, כי אתה לא תיתן לי לסיים, אם אני רוצה להתחיל להקריא פה את הכל,
נכון,
על כל הפערים, נכון. ויש פערים,
יש פערים לפודקאסט.
באופן מאוד מאוד ניכר, מאוד נכון. מאוד מאוד ניכר, בסדר?
כן.
שבו לדוגמה נשים מסתכרות ב-44% פחות מגברים, אי אפשר להיכחש לדברים שבודקים אותם סטטיסטית, בוא. הם לא המציאו נתונים.
אבל אתה... טוב, אז הדקה וחצי שלך...
רגע, אדי, רגע.
לא,
רגע,
לא.
בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים ספציפית על קהילת הסייבר, אז אני כן רואה את התמיכה שיש בקרב כל הקהילה, גברים ונשים, להכניס כמה שיותר נשים נוספות לתחום, הבעיה שאנחנו לא רואים את זה קורה.
זה
לא קורה, לא קורה, לא במספרים, ולא באחוזים,
שאנחנו
לדעתי מפסידים. כל הענף מפסיד שזה לא קורה.
לא, לא, לא. אני פה, קודם כל אני איתך, מסכים עם כל מה שאמרת. יש כמה נקודות שאתה חייב להבין שלקרוא את הנתונים מהדף, זה לא רעיון טוב, וגם לעצמך, לא רק לפודקאסט, אלא גם לעצמך לקרוא את הנתונים האלה מהדף, הם לא רעיון טוב. ואני אסביר למה. כי אני יודע מידיעה שבמקומות שאני עבדתי, אוקיי? המשכורות של נשות הסייבר שעבדו במקביל אליי, היו זהות, אוקיי? או מה זה זהות? אתה יודע, אין אף פעם זהה 100%, אבל היו מאוד מאוד קרובות, או גם אם זה מלמעלה, גם אם זה מלמטה, לשכר, זאת אומרת, השכר היה זה. אני טוען שהאפליה לא קיימת במגזר עצמו בגלל התעסוקה, היא קיימת אצל סוג המעסיק, אוקיי? אני חושב, יכול להיות שאני טועה, שבחברות טק גדולות, אתה לא תראה את הדבר הזה.
נכון.
אבל היום, מה לעשות? הטק נמצא בכל מיני מקומות שהם טיפה בגישה שלהם old school. הטק נמצא במקומות פיננסיים, הטק נמצא במקומות ביטחוניים, הטק נמצא בשווקים שמלכתחילה הם לא שווקי טק. אוקיי? פשוט הטק הוא ספורט. לדוגמה, תיקח בנק. בנק הוא שוק פיננסי. אבל הבנק, היחידת הטק שלו לא מביישת חברת סטארט-אפ, הם מפתחים, הם סייבר, הם עושים PT, הם עושים הכל. אני מרגיש, ואני יכול להגיד לך חלילה, לאו דווקא הבנקים או חברות ביטוח או זה, אני פשוט מרגיש שבכל ה-old school economy, הדבר הזה לא השתנה. עכשיו, עוד דבר שאתה צריך לחשוב עליו, ודרך אגב, אני יכול גם להגיד לך הפוך, שאם תסתכל על, תגיד PT, אוקיי? נגיד משרד PT, אני הולך ישירות על סייבר. תסתכל על משרד PT, שנמצאת לא בחברה טכנולוגית, אוקיי? ומשרד PT שנמצאת בחברה טכנולוגית, הפער יכול להיות פי 2 או 3 כסף. אם אני אדבר איתך, ואני מכיר את השוק היטב, את שוק התעסוקה, אני יכול לדבר איתך על הפרשים של שכר, שנעים בין 15 ל-45 אלף שקל, על אותו תפקיד, אוקיי? עכשיו,
איך אתה מסביר את זה?
אני מסביר את זה מאוד פשוט, וקודם כל זה לא יכול להיות זה, מכיוון שאם תיקח חברת הייטק, שאנפיקה, נגיד וויז וכו', יש להם ים בכסף, והם לא באמת עומדים את ה-value, יש מקומות שאתה עומד את ה-value של העבודה, לדוגמה, חברת שירותים שמוכרת אותך ללקוח, היא יודעת בדיוק מה היא מקבלת עליך. יש חברות שעושות את זה עבור עצמן, ואז הם באים ואומרים, אני לוקח אתה חלק מהמוצר הכולל. המוצר הכולל שווה מיליארדים, אז אני אשלם לך 50 או 60 אלף. אבל חברה שמוכרת את השעות שלך ללקוחות, יכולה לשלם לך 20 או 22 אלף, מה לעשות?
אני יכול לתת לך כמה דוגמאות, בוא נבחר דוגמה
רגע,
אחת.
רגע, 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 לא, שנייה. עם זאת, אני חייב לענות לך על העניין של נשים. אחד, יש כל מיני פעילויות כמו הקריות, שאני יודע שגדי עברון גם איכשהו קשור שם ומקדם את העניין, ואני בטוח שאתה מכיר, גם אתה היית שם.
גם עידון נאור מתנדב שם, וגם דנית, הרבה מתנדבים וזה, שם.
יפה, הרבה מתנדבים
שם. ועדן קאץ כמובן.
אוקיי, אני לא זוכר את כל השמות. מה שאני מנסה להגיד זה שהשוק מנסה לעשות, לא השוק, אלא התחום מנסה לעשות. אני יכול להגיד לך שאצלי, בהכשרות, אני לא פותח הרבה הכשרות, ההכשרה שלי היא בוטיק, זאת אומרת, יש לי 4 הכשרות, או 3 או 4 בשנה, שבכל אחת יושבים 12 איש, לא יותר מזה, אוקיי? עכשיו, ואני כן, אני שם את האנשים בתעשייה בסוף, זאת אומרת, כל הרעיון שלי זה לשים את האנשים בתעשייה, ואני יכול להגיד שבערך 85% אני מצליח לשים בתעשייה, ואחד הדברים שאני מתגאה בהם, זה ש... ופה יש אפליה אחרת, זה שאם אתה תיקח את הנשים, 100% עובדות היום, שהיו אצלי. וכמה אתה מדבר? אתה מדבר על מתוך 12 איש, בדרך כלל בין 1 ל-3. זאת אומרת, הייתי אומר ממוצע, 2 נשים במעבדה של 12 איש. עכשיו, אתה שואל אותי למה אין יותר? אז אני יכול להגיד לך, זה אפילו לא היחס של הבקשות, לבוא ולהתקבל. אצלי יש סינון מאוד גדול, ויש מבחנים וזה, והכשרה היא כאילו ללא עלות, אז אני יכול לסנן באמת את האנשים, אבל אני יכול להגיד לך, שבבקשות קבלה, הרי הם פונים אלינו, אוקיי, אני רוצה לבוא ללמוד, היחס הוא כנראה 1 ל-50, כמה אני מקבל מבנות, וכמה אני מקבל מבנים בקשות לימוד. אוקיי? ובמעבדה שמבקשים ממני, נגיד בערך, אני מקבל 1,000 קורות חיים, מתוכם מביא 300 לבחינה ומקבל בין 12-15 איש, אני יכול לקבל 2-3, לפעמים גם יש 1. מה שאני כן גאה בו, זה העובדה שאחד, אני לגמרי מסכים איתך שהשוק מפסיד מזה, כי אתה רואה את ההבדל בחשיבה, אתה רואה את ההבדל, אני גם הייתי אומר לך, אני לא רוצה להיכנס פה למלחמות מיותרות, יש לי מספיק חזיתות בזמנים האחרונים, אבל אתה גם רואה את ההתאמה לתפקידים מסוימים, שאני אומר לך, יש הרבה יותר לנשים מאשר לגברים. אני חושב, מהניסיון שלי עם ההכשרות שעשיתי, שיש תפקידים, בסייבר הרי, זה מנעד רחב של תפקידים, העולם הזה, שיותר מתאימים לנשים, הנשים יותר מתודיות, יותר מסודרו, אין מה לעשות, אתה יכול להגיד הרבה דברים, אבל זה נכון הדבר הזה. עכשיו, אני יודע שיקום עליי, יגידו מה, זה לא שוויון, לא, לא, אני לא מדבר על שוויון, אני מדבר על התאמה לזה. עכשיו, אני כן עושה, והשוק כן עושה, אני חושב שיכול להיות שיש טיפה פחות משיכה לנשים לתחום הזה, כי אני רואה שאני מקבל הרבה פחות בקשות. זה הכל. מה אתה אומר על זה?
אז רגע, בוא, אני אענה לך בכמה.
בקצרה, ואז נעבור לנושא הבא.
והכי קצרה. אחד, אני לוקח רגע דוגמה, ויש לנו הרבה חברים כאלו, ואני, אתה יודע, אני לא אוהב להגיד שמות, אני לא אגיד שמות. יש מספר חברות ייעוץ בישראל, שאתה ממש רואה, שעם מנכלים גברים, ברובם, שממש מכוונים, ורוב העובדים שלהם הם נשים, והסיבה היא, אני אומר לך, כמו שאמרת, הן יותר טובות במתודה הזאת, של GRC, נהלים, הגנת נכון. הפרטיות וכדומה, כן, סקרי סיכונים וכל השטויות האלו מסביב, והן לא סתם מכוונים לשם, כי כשהן באות, הן יותר ממוקדות בעבודה, הן מרגישות תמיד את הצורך להוכיח את עצמם יותר מהגברים, והן משלמים להם, הרבה פחות מגברים, וככה גם היחס של הרווח, של חיוב לשעות, לעומת מה שהעובד עולה לך, אתה מרוויח הרבה יותר. ורואים, אדי, תאמין לי, יש לי המון שיחות כאלה, אני לא אומר סתם, זה לא מתחושת בטן. יש לי המון שיחות כאלה של כמה לבקש מזכורת, וברגע שהיא באה טיפה, אותה אישה דורשת יותר מהנורמה שמקובלת מנשים, כשלגבר הוא היה משלם הרבה יותר, לפעמים גם ב-10,000 שקל יותר, והתפוקה של שניהם היא לפעמים זהה, או שלפעמים של האישה היא הרבה יותר. אז אני חושב שיש פה עדיין תפיסות מאוד מאוד ישנות, גם בעולם הזה של העולם המתקדם של הסייבר, שאנחנו רואים אותו, הוא עדיין לא שוויוני. עם כל זה שאנחנו, נכון, אנחנו רואים יותר ויותר נשים בעולמות האלה, אני יכול להגיד לך, שבקריה האקדמית אונו ב-MBA סייבר, שהוא יחסית קורס רך, בסדר? שמגיעות לשם המון עורכות דין שעושות הסבה, זה משהו שאנחנו רואים המון בשנים האחרונות, שעושות הסבה לתחום הזה, או רואות חשבון שעושות הסבה לתחום הזה, ככה שהמספר בכיתה הוא חצי-חצי, לפחות חצי-חצי, ולא בעיקר גברים. אבל זה הכל תלוי בתחום של הסייבר. כשאתה מדבר על פנטריישן טסט, אולי זה מושך פחות נשים, בתחומים אחרים, כמו שאמרת, זה מנעד מאוד מאוד גדול. ציינתי את זה, אדי, בסיבה אחת פשוטה, לא כדי לפתוח מלחמה עם אף אחד. אני חושב שברגע שמדברים על זה, ויש לזה מודעות, ואנשים שומעים את זה, וחלקם עובדים בחברות שעכשיו מנסים לגייס עובדים ועובדות, וחלקם אולי מנהלים ומנהלות בחברות כאלה, זה טיפה מעלה את המודעות. אני חושב שבאמת לא מבינים את ה-add value שנשים מביאות למקצוע הזה, לא נכנס לזה כי זה ארוך, זה המון דברים, זה הרבה מעבר למה שאמרת מרק מתודה.
הלל, חמש שניות.
ואנחנו מפספסים פה. מפספסים, מפספסים בענק.
אנחנו מסכימים.
לצערי.
ולצערך אנחנו מסכימים. עכשיו,
לא,
בשבוע שעבר, כן, בשבוע שעבר היה פה רותם.
באמת?
כן, היה פה רותם. ורותם יודע ללחוץ על הכפתורים של אדי, בכל מיני נקודות. ויש נקודה מסוימת, שאני חייב לדבר איתך עליה. כי אתה מבין גדול בתחום הרגולציות והדברים האלה, והנקודה הזאת היא הסייבר וה-AI, אוקיי? נקודת הסייבר וה-AI. תראה, אתה יודע, אני עדיין, ועודני, מהמתנגדים האוטומטיים לענן. אני לא מתנגד לענן, אבל ההתנגדות שלי, דרך אגב, לאחר שנים הוכחה כהתנגדות צודקת, כשאנשים זורקים את המילה ענן כפתרון, אתה יודע, הייתה תקופה שאנשים זרקו את המילה ענן, מה הבעיה? נעשה את זה בענן. מה הבעיה? נעשה את זה בענן. מה הבעיה? מיקרו סרוויס בענן. מה הבעיה? קונטיינר בענן. מה הבעיה? המוצר בענן. סאס או כל הדברים האלה. ואני אמרתי שאותי חינכו, אוקיי, והיה לי מחנך קשוח בעניין הזה, שבעיה טכנולוגית אין לה פתרון אחד לכל אחד ואחד. הבעיה צריכה להיבחן בקונטקסט הנכון, וההחלטה צריכה להילקח עבור, עכשיו, מה הנקודה? אני לא יודע אם אתה זוכר, היה השלב, הייתה חברה שקראו לה נובל. אתה זוכר את נובל?
אפילו Magic. היה לי הסמכה של נובל. אתה יודע שהיה לי הסמכה של נובל?
אני בטוח. עכשיו, אני לא זוכר אם היה לי הסמכה או לא, אבל אני זוכר שהיינו הולכים להקים רשתות בזמנו אצל לקוחות, זה כאילו היה פחות או יותר כמעט האופציה היחידה, ולא ידענו שום דבר אחר, ואז מצאו בישראל את הפטנט הזה, ולכל אחד שהיה לו, אז עלה הון תועפות בכסף, דחפנו נובל, רשת נובל, הנה פייסר, וכאילו ידעת הכל. למה? כי זה נתן לך פייסר, וזה נתן לך כל מיני דברים כאלה.
אבל זה תמך בחשבשבת.
כן, תמך בחשבשבת והכל. עכשיו, יותר נכון חשבשבת תמכה בנובל, אבל בסדר.
כן,
אבל,
אני צוחק.
אבל ואני הלכתי עם ההרגשה, הייתי באמת מאוד צעיר, אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא שלי עוד, והלכתי בהרגשה של, מה, זה כל העניין הזה? נובל, פייל סרבר, וזה, אז מדפסות, שרד פרינטר, זה היה שם והכל, ואז שנכנסתי לצבא, וגיליתי את עולם המיין פריים, וה-VMS, וה-TCP-IP, פתאום הבנתי, רגע, נובל זה אחד מהדברים, ואני חושב שאין את זה היום פה. היום אתה מסתכל על ענן, כולם מדברים ענן, 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 אף אחד לא בוחן אפשרויות, מוכנים אולי אפשרויות בתוך הענן, אבל לא בוחנים באמת, ולכן יצאתי נגד זה. ואותו דבר אני מדבר עכשיו, למה אמרתי את כל זה? אמרתי את כל זה כי אני רואה את אותה תופעה עם ה-AI, אוקיי? ה-AI יבדוק לנו את הסים, ה-AI יעשה... תקשיבו חברים, זה יותר כותרות כרגע, אוקיי? זה עושה המון דברים, אני לא אומר שלא, זה יותר כותרות, ואני באמת גם, דרך אגב, אתה ראית מה פרסמתי בלינקדין? עכשיו נחזיר לך.
אתה רואה, אני לא עוקב אחריך גם.
בדיוק.
עכשיו, דרך אגב, אני ישר הולך להקשיב לפרק של שבוע שעבר, כי איך פספסתי אותך ואת רותם רבים.
לא באמת רבנו, אבל אני רק צעקתי רוב הזמן, כי הוא מעצבן אותי. רותם יודע להישאר רגוע. אתה מבין? רותם נשאר רגוע, הוא לא מתרגש, אני פשוט מתעצבן מכל מיני אמירות. אז דיברנו על זה, וגם כתבתי על זה בלינקדין, רותם הביא את המקרה של AI פרץ, לא יודע, עבור רוסים, בכל מיני מקומות, בכל מיני מדינות. עכשיו, אני גם בלינקדין כתבתי, חברים, כן, ה-AI רימה בשחמט, יש כותרות כאלה, אתה יודע, כאילו אמרנו ל-AI,
נכון.
לשחק שחמט והוא רימה. אבל מה הם לא מדברים? הם נותנים לקורא לחשוב שה-AI החליט בעצמו לרמות. לא, ה-AI לא החליט בעצמו לרמות. ל-AI נכתב בפרומט, Do all that it needs to win the game, please bear in mind that, תיקח בחשבון שהקבצים לוגיים יושבים בככה וככה, והנה גישה לקובץ, התוכנה הזאת לא בודקת א' בין ג' ושם אתה יכול... עכשיו, ורותם אמר לי שאני מיושן ואני משתמש, היה לנו ויכוח, ואני משתמש, אמרתי, אני אפילו הצעתי צ'אלנג' שאני ארים מכונה, אני ארים מכונה פתוחה, אני אתן את הכתובת IP שלה ואני מזמין כל AI שרוצה לפרוץ אליה, ואני לא מגן עליה, כאילו, מעבר למה שנקרא, מעבר לסטנדרט. כי אני, הטענה שלי, זה שה-AI עדיין לא שם באוטומציה, או לא באוטומציה, אלא נגיד ב... איך להגדיר את זה? בעצמאות, ללא המפעיל שלו, זה אחד. ודבר שני, אני טוען שהמפעיל היום חייב להגיע מהדומיין לשמוע AI מופעל, כי בלי זה אין לו יכולת לעשות הרבה. אני אף אחד שלא יספר לי שבן אדם שלא יודע לתכנת, יכול להרים מערכת בעזרת AI. כן, הוא יכול להרים תוכנה שעושה אחד ועוד אחד. אבל מערכת הוא לא יוכל להרים, אלא אם כן הוא שולט בדומיין שלשמו הוא מפעיל את ה-AI. איפה אתה עומד בנושא הזה?
אז רגע, אני צריך להביא נייר, כי יש לי הרבה לענות לך, אז אני צריך לעשות רגע סדר.
לא.
אחד, זה לא חדש, בטח לא בתעשיית הסייבר, יש ויכוחים אם משתמשים בזה ב-15 שנה האחרונות או ב-17 שנה האחרונות, זה לא ממש מעניין, אבל רוב המרכזים הגדולים של CTI, של Cyber Threat Intelligence, מבוססים למשין לרנינג ואלגוריתמים של AI, בלי זה לא היינו מסתדרים אפילו יום. אז זה שימוש אחד. מה שאנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות, או למעשה נגיד בשנתיים וחצי האחרונות, הראשונה הייתה מייקרוסופט, אבל גם חברות ויצרנים אחרים, יש בערך 7 יצרנים ענקיים, שבמגמה מטורפת לדחוף את ה-AI Assist בצד ימין של הכלים שלהם, כלומר בסייבר ההגנתי, ואנחנו רואים שזה עובד מאוד יפה, אדי. זה עובד יפה כי זה עוזר לך לקנפג, לזהות בעיות, כל התרחישים הקבועים האלה, בתרחישים הקבועים זה עובד מאוד יפה. מצד נוסף, אנחנו רואים את השימוש המאוד גבוה, כן, של AI כתוקף. עכשיו זה, אני חייב לספר לך משהו, אפשר גם לשאול את עידון האור, ב-2018, זוכר טוב, כי ביקרתי אצלו בבית, עמדנו על המרפסת, והיה לנו ויכוח, כן, שמזל שהוא לא זרק אותי מהחלון, של האם בשנים הקרובות...
רגע, אולי אם היית שוקל...
רגע, אתה חייב לשמוע את הוויכוח, רגע. חייב לשמוע את הוויכוח.
הוא לא זרק אותך, לא בגלל שהוא לא... הוא לא יכול לזרוק אותך, הלאה.
לא, אז הייתי יותר על זה. זה היה לפני 5 שנים. אבל, ב-2018, זה 2018, 2019, בבית שלו בעוד השרון, עכשיו הוא כבר גר בעבר לדירה אחרת, והתווכחנו שאני טענתי שזה בזבוז זמן ללכת ולזמון פנטרשן טסט וסייבר התקפי, כי בחמש שנים הקרובות, המקצוע הזה יהפוך להיות יותר ויותר אוטומטי ואוטונומי, מבוסס AI, והצטרכו פחות ופחות עידון נאורים כאלה, שיודעים לחשוב בצורה שונה מהרגיל, כדי למצוא את ה-vulnerabilities ואת הפרצות במערכות השונות. בסדר? יהיה כמה כאלה, אבל לא יצטרכו אותם. את כל אלו שעושים פנטרשן טסט עם הכלים הסטנדרטיים, בסדר? אותם לא יצטרכו. בסדר? גם אוריאל קוסיוב לא תצטרך לצורך העניין. לא צריך אנשים כאלה, צריכים אחד, שתיים כאלה, אבל הרוב הם יהיו מבוססי AI, כי לא צריך אותם. ועוד כבר ב-2018 היה כלי של IBM, שהתבסס על Q-Radar, שלקח את כל ה-vulnerabilities ש-Q-Radar זיהה בסים, וכתב עליהם התקפות כדי לנסות ולבדוק בדיקות חוסן. לאן זה מוביל אותנו? זה מוביל שאנחנו בתהליכים שיהיה מאוד קשה לעצור אותם, כמו שלא אפשר לעצור היום את המעבר לענן. בין אם אתה מבסוט מזה או לא. למה? כי ברגע שאתה חוסך כסף לארגונים, ברגע שאתה מייתר בני אדם, אתה עוזר להם להתגבר על מחסור בכוח אדם שיש לו ידע, ואנחנו יודעים כמה הידע היום הוא בעל תוקף קצר מאוד. כלומר, אתה לומד היום משהו, שנתיים, שנה, יכול להיות שכבר הידע הזה לא רלוונטי יותר. התחליפים לזה, זה אותם מערכות האלו שאתה קורא להם AI, לספק אותם זה בדרך כלל בסביבת הענן. אז יש שתי גורמים שמתחברים מאוד מאוד טוב אחד עם השני.
אז אני אענה לך.
לא תרצה, אדי.
לא.
השוק הולך לשם.
כן.
השוק הולך לשם, כי זה פשוט יותר קל.
אז רגע, אז קודם כל נתת את הדוגמה של עידון האור, והנה אמרת חמש שנים לא יצטרכו, ואני אומר לך שהתבדית.
לא, הנה, אתה רואה שגם הוא שינה עכשיו טוויסט, והוא בונה מערכת NDR חדשה, שהיא משלבת יכולות אנושיות עם יכולות של AI. תסתכל בפוסטים, הוא בונה חברה חדשה שעושה את זה. אז כנראה שגם...
זה לא... עידון האור... אוקיי, הוא עם כל הכבוד, אמנם יש לו חברה וחברה טובה, ב-Security Jones, נכון? וחברה טובה ועושה עבודה טובה, ממה שאני שמעתי והכל, אבל רק רגע, לא, אבל תניח, זה מקרה אחד, אני יכול להגיד לך שמהשוק, כולם עדיין מגייסים פיטי, אוקיי? אני לא בוחר, אני מסתכל על השוק, לא מסתכל על מקרה הזה, או עידון האור,
אולי בנקים, אולי בנקים שיש להם מחלקות ספציפיות להבטחה אפליקטיבית, מגייסים בקיצור. אנשים שההתמחות שלהם פיטי. אולי חברות של נותנות
לא,
שירות.
לא, גם חברות שירות.
שירות
ייעוץ לצורך העניין. מי רצית שיגייס פיטי? המאפייה?
כן, אבל גם אלה שמגייסים את הפיטי הזה, את אותו פיטי, רובם, משתמשים בכלים ממוקנים, זה לא משהו חדש.
לא, אז זה, אבל זה,
עוד שהייתי ילד בקומסק.
זה תעודת עניות, זה תעודת עניות לקומסק, עם כל הכבוד.
למה?
עם כל הכבוד, אני אסביר לך למה, כי בתור, סליחה, אני איש פיטי...
דרך אגב, זה לא קשור, הם כבר לא קיימים.
לא משנה, לא משנה. אבל החברה, תקשיב, אני מסכים איתך, כי מגיע, תראה, לי יש ויכוח עם הקהילה לגבי האם איש סייבר, לא עם כל הקהילה, אבל גדי עברון לדוגמה, הוא תמיד אומר לי, איש סייבר לא צריך לדעת פיתוח, אוקיי? ואני טוען, איש סייבר חייב לדעת פיתוח, לא בגלל שהוא מפתח, אלא בגלל שהוא צריך להבין את המהות של מה זה תהליך, איך הוא נוצר, מהי מערכת ההפעלה, איזה שירותים היא נותנת, אחרת נכון. הוא מאבד המון מהראייה. רגע. אז גדי, הנה, הלל כבר איתי, 1-0.
לא, לא, הוא חייב להבין מערכות הפעלה, והוא חייב להבין פרוטוקולי תקשורת, והוא חייב להבין בסיסי נתונים, והוא חייב להבין...
הוא גם צריך להבין מה זה תהליך.
לפחות את הבסיס של פיתוח.
נכון, שנייה. עכשיו, אני יכול להגיד לך שמערכת אוטומטית בודקת מה שהיא מכירה. אני נכון. עוד לא ראיתי, ויכול להיות, ואני עדיין לא ראיתי, אני יכול להגיד לך, אני יום אחד ישבנו, סיפור יפה, ישבנו עם...
רגע, אדי, אבל עדיין מערכת ממוקנת, רגע, אדי, מערכת ממוקנת כזאת. אני חייב רגע להגיד לך רגע משהו,
נו.
שאני בתור ילד, יאללה, אני מדבר איתך על גיל 23, שלי. נו. עבדתי אז, באמת עבדתי בקומסקיוט, והם היו הנציגים של ISS, סקיוריטי, ISS, לפני כן. שנמכרה ISS, היה לה כלי ממוקן מדהים, מדהים, נכון. אחר כך הגיעו כל הנסוס, וכל הדברים,
אבל, גם אבל נסוס, הוא עדיין לא, גם נסוס אבל גם הנסוס, יד. גם הנסוס וגם כל אלה, וגם המטאסלויד, זה הבעיה נכון. שלי עם השוק, אתה יודע, אתה הולך להכשרות השונות רגע, היום רגע, שיש בשוק, אדי. וזה אבל, מה שהם מלמדים שם. אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה ללחוץ על כפתור.
לא נכון, בוא נדייק, אבל רגע, 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 אדי. את הסקר הראשוני אתה עושה עם הכלי הממוקן, בסדר? ואחר כך, כשאתה צריך לבוא, ואתה צריך לבוא ולרשום את זה בדוח, אתה כן מנסה לממש את זה בצורה ידנית.
אתה יודע, אז אתה יודע מה קרה? לא, לא.
זה עדיין הרבה יותר יעיל.
סליחה, ממש לא, ממש לא. למה? קודם כל, את הסקר הראשוני, אז אני אסביר. את הסקר הראשוני אני עושה בצורה ממוקנת או לא ממוקנת, זאת אומרת, מפעיל כלים, כמובן, אני לא פורט סקנינג וכל הדברים האלה, אני עושה בצורה ממוקנת, גם טיפה לבדוק קרוס-סייט סקריפטינג ודברים כאלה, אם אני בודק אפליקציה או אם אני בודק ראוטר, אז יש לי כבר את כל התשתיתית SNMP צ'ק וברוט פורס ל-Community Strings ודברים כאלה, אז כן, את זה אני עושה. אבל, אצלי בפיטי, אוקיי? האחר כך לא נצמד לדוח שנתן לי הכלי האוטומטי. אני אחר כך יושב עם התרשים, עם הקונפיגורציה, עם הקוד, עם מה שצריך, ואני יושב וחושב, ואני חייב להגיד לך שב-20 שנה האחרונות, השוק ייצר אנשים שהפסיקו לעשות את החשיבה הזאת. חלילה לא טוען, חלילה אני לא טוען שאין אנשים שחושבים, כי אני חושב שהצבא מייצר אותם, אני חושב שיש הכשרות כאלו או אחרות שיכולות לייצר אותם, אבל מה שקורה בשוק, כמו שאמרת, בסוף, אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים, אתה מוציא סייבר,
אבל רגע, אדי, מה הסיבה לזה?
רגע, רגע.
מה הסיבה לזה? רגע, מה הסיבה לזה? אנשים?
כסף.
או השוק?
כסף. כסף.
יפה. יפה, אז לא, ענית.
ענית. אבל מה זה...
רגע, רגע, ענית. רגע. ענית.
שנייה, אבל מה זה יצר? הלל, 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 מה זה יצר?
רגע, אבל ענית.
הלל,
עזוב רגע שהאיכות ירדה. הלל, אתה מדבר על זה שהאיכות של הפנטרשן סט ירדה. נכון?
כן,
ירדה.
רגע,
למה?
רגע, רגע.
כי לעשות פנטרשן סט ממוקן, שאין אחר כך את החשיבה הביקורתית, ולבדוק עליך למעשה, אני גם אומר, תבדוק אנדזון בתוך המערכות. בסדר?
הוא לא יודע, תבדוק בתוך המערכות,
אל תסתמך רק על הכלים.
נכון.
בסדר? תבדוק אותו ממש ידנית, וגם תבדוק את הקונפיגורציה של הסביבה, כמה היא עמידה, טוב,
זה,
לא
זה
עמידה, ומה נקודות החולשות שלה.
זה כבר וייטבוקס יותר, אבל בסדר.
אבל זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני, לצערי, גם כשהייתה לי חברה שנתנה שירותים, כל הזמן טענתי, וכל הזמן זה הצבן אותי, שאתה לא יכול להשוות בין התקנה להתקנה. בין פנטרשן טסט לפנטרשן טסט, נכון. כי זה לא תפוחים לתפוחים, וכשהלקוחות לא מודעים למה הסקופ אוף ווק קובע באותו פנטרשן טסט, ואם אתה בסקופ אוף ווק מגדיר ואתה אומר, אני גם עושה את הבדיקה הידנית הזאת, והחשיבות של הבדיקה הידנית הזאת היא לבוא ולזהות את הדברים שהכלים הממוקנים, שקיימים כבר 20 שנה לא יודעים לזהות, בסדר? וזה ה-add value של הבדיקה, וזה ה-add value האמיתי, אז אולי הלקוח יבין את זה. לצערי, התחרות בשוק היום, היא תחרות שאנשים לא מבינים באיכות, ומסוגלים לקחת DPO או CISO כשירות, שכל מה שהוא יודע לעשות זה להפעיל ChatGPT, לג'נרט משם כל מיני מסמכים וכל מיני שטויות, ולקרוא לזה הגנת סייבר. זה לא הגנת סייבר,
לך,
וזה לא הבטחת מידע,
לך,
וזה לא בטח מה לך, שאני ואתה גדלנו
אז,
עליו.
אז אני יכול להגיד לך עוד דבר. אני טוען שהאנשים האלה, שמפעילים את הכלים האוטומטיים בלבד, אין להם את הסקילסט להבין את הדוח של הכלי.
נכון.
אוקיי? אין לו את הסקילסט לדעת מה זה פריוריטי, או מה מיטיגציה אמורה לעשות, ודרך אגב, אצלי, שאני עושה, שכלי נותן לי, אני יודע להסתכל על הדוח ולהגיד, הממצא הזה הוא שטויות לא רלוונטי עבור הלקוח, ואני לא משקיע בו משאבים, כי הוא לא רלוונטי, בזמן שמה שאני רואה, אנשים אחרים, תשמע, מצאנו לך 7 סיביר, 8 מידיום ו-28 מיינור
אינפורמיישן, כן.
בדיוק, תקשיב, זה הזיה, הזיה. אבל,
מה שנוצר מזה, איפה הוויכוח היה לך עם רותם? לא הבנתי. איפה היה הוויכוח?
הוויכוח עם רותם היה על, כמו שאמרתי לך, על האם אתה היום יכול לשחרר, זה פחות או יותר, זה לא בדיוק כך, אבל רותם...
האם אתה יכול עכשיו לקחת כלי ממוקן שיעשה את זה ולהתפטר מאנשים?
רותם הוא אתאיסט, נכון, רותם הוא אתאיסט כמוך.
כן.
אוקיי? אתם אתאיסטים. אני לא אתאיסט. יפה. אבל רותם...
אין לך מזוזה על השרת?
החליט לסגוד לאלוהי היי, אוקיי? ואפילו בגלל רותם התקנתי את הקלאודיו הזה, את הקלאוד קוד, סליחה, והתחלתי לעשות כל מיני דברים. הוא נהדר כמובן, אבל הוא נהדר כי אני אומר לו להיות נהדר, הוא לא נהדר בעצמו.
נכון, נכון.
וזה הוויכוח. רותם אומר, מה קרה לך? הוא תוקף, הוא זה, הוא ככה. אני אומר לו, לא, הוא לא עושה כלום. ודרך אגב, גם כן,
אבל זה
הוא גם לפעמים אבל אתה... גדול.
אדי, אתה מחזיר אותי אתה מחזיר אותי למשהו שאני מתעסק איתו כבר שבועיים. בסדר? יש... אתה הולך לצחוק, אבל בסדר. יש פילוסוף של טכנולוגיה מאוד מוכר שקוראים לו פול ורידיו.
פילוסוף.
והוא מדבר על ה... זה נקרא התאונה האינטגרלית. בסדר? התאונה האינטגרלית היא שבכל פעם שאתה ממציא טכנולוגיה חדשה, אתה למעשה מייצר בעיות חדשות לאנושות. בסדר, המצאת מטוס, אז המצאת את ההתעסקות מטוס. בסדר?
נכון.
בצורה כזאת. ופה בדיוק אנחנו רואים אותו דבר עם ה-AI. ה-AI נכנס לחיינו בסערה, עוד אנחנו עוד לא הספקנו, לא הבנו,
להקל אותו.
באמת להפנים איך את העבודה, לעבוד איתו נכון. ואני איתך, ואני מסכים איתך. זה שה-AI assist נמצא מצד ימין, בכל דבר שאתה עושה, זה לא מחליף את זה שאתה חייב שיהיה לך ידע והבנה כדי לנתח את התוצאות שאתה רואה על המסך, ולהבין האם זה שטויות או לא. זה לא תחליף
רותם,
לניסיון.
אז רותם ורגע, טען, כל לא אחד יכול לניסיון. לתכנת.
לא, כל אחד יכול לתכנת אם הוא מכיר את הבסיס. בסדר? אם אתה מכיר לפחות את הבסיס. אני מכיר את הבסיס כי התעסקתי עם זה כל כך הרבה שנים בתיכון.
אני לא חושב שזה רק הבסיס.
גם אחרי התיכון, אבל... אם הייתי צריך עכשיו לבוא ולתכנת משהו, ועשיתי את זה בתוכנית תזה שלי, שהייתי צריך לתכנת כלי שעושה סקראפינג לתוכן מרשת X ומפייסבוק, ובהתחלה עשיתי את זה מכלים שאני כתבתי לבד, אז ברור שזה מאוד עזר לי להבין את איך עובדת תוכנה, איך כותבים קוד, ועשיתי בזה 15 יחידות בתיכון, כן. כדי לבוא ולהתמודד עם זה. אני לא בטוח שהייתי יודע עכשיו לג'נרט את זה, וקדימה כמו אנה טמבל ולהפעיל וזה יעבוד. זה לא קסם, זה קסם מוגבל, זה לא קסם. זה העניין.
זה קסם מוגבל.
זה קסם מוגבל.
זה קסם מוגבל, ואנשים בעבולותינו הרבים מתייחסים לזה כפתרון הבעיות האולטימטיבית. תביא לי AI, תשים לי פה AI, אוקיי? ובדיוק אתמול דיברתי עם אחותי ושאלתי אותה, היא בענף כלי הרכב בכלל, הכי רחוק מטכני שאפשר, והיא, לדוגמה, שאלתי אותה על AI ודברים כאלה, אם יש, אז היא אומרת לי, איפה הענף הזה וזה? אז גם פה, יש שווקים שלמים כרגע, שלא נותנים לזה להיכנס, אוקיי?
לא תוכל, לא תוכל לעצור את זה.
לא, רגע,
כי זה בתוך ה-CRM, זה בתוך ה-ERP, אתה לא יכול לעצור את זה.
שנייה, אני לא מדבר על מה שה-CRM, ה-CRM זה שוק טק. כי זה היצרן. אני מדבר על ניתוח נתונים בחברת כלי רכב לדוגמה, ודברים כאלה. אז אני אומר לך שהיא טענה משהו נכון, ואני מאוד מתחבר אליו, והיא אמרה, תקשיב, יש הרבה אנשים שאומרים, הדברים עובדים לי, אל תיגע בהם, הם לא צריכים, כי אמרתי, למה שלא נכניס שם, למה שלא תכניס שיפור כזה, או שיפור אחר, היא אומרת לי, כי זה ענף, של, כמו שקראנו לו בהתחלה, old school, הם לא רוצים את זה. זה לא מעניין אותם. עכשיו, אני לא אומר שאני נלחם בזה וזה מה שיקרה, כי מה שיקרה זה שה-new generation יחליף את ה-old generation, ואז לאט לאט יוטמעו התהליכים האלה ברמת ה-AI. אני טוען ברמת ה-AI הרבה דברים. אחד, לגבי קלאוד. לא קלאוד, לגבי קלוד קוד, אוקיי? אחד הדברים המאוד בעייתיים שיש לי עם קלוד קוד, למרות שהוא עושה לי דברים בפי 10 או פי 20 יותר מהיר, אחד הדברים הבעייתיים זה שאין לי מושג, עם כל הכבוד, מה הוא עושה מאחורה. אין לי מושג.
נכון.
אתה משתמש? אוקיי. ויש לי בעיה עם
נכון.
זה.
נכון. והכמות ונרביליטיס שם היא מאוד מאוד גבוהה. זה בול מה שדיברנו. זה נקרא פרדוקס הטכנולוגיה. הטכנולוגיה, האדם עצלן מטבעו, ומחפש טכנולוגיה שתפתור לו בעיות ותעשה דברים עבורו, ואז הטכנולוגיה החדשה מייצרת בעיות חדשות, ומה שהוא עושה, הוא ממציא טכנולוגיה חדשה שתפתור את הבעיות שהטכנולוגיה הקודמת
בשבוע האחרון.
ולדוגמה, רגע, אדי, לדוגמה, כל הכלים שאתה רואה היום, שנכנסים לדוגמה לתוך מערכות הסינאפ, שחלקם הגדול בא ובודק קוד, בין אם המקור שלו אופן סורס או לא אופן סורס, שהוא בודק את הקוד לפני שאתה טוען אותו. לפני שאתה טוען אותו לסביבת הפרודקשן, הוא בודק את הקוד שאין עליו ונרביליטיס, כי ידוע.
הדבר,
וברור
הדבר
לכולם בעייתי, שאנשים הדבר... מג'נרטים, רגע, הם מג'נרטים קוד, שחלק מהקוד המג'ונרט, מכיל לפעמים הרבה יותר שורות קוד ממה שצריך. לפעמים הגדרות שהן לא מספיק סקיוריטי, בטח הן לא תואמות את הדרישות של סקיוריטי ביי דיזיין. אז אנחנו יודעים שהטכנולוגיה הזאת היא מייצרת בעיות אילל, חדשות, ומנסים אילל, להתמודד
אילל,
איתה.
אילל, אני, אז אפרופו הפילוסוף, אני...
אי אפשר לעצור את זה, לא תעצור את זה.
אז אני דיברתי עם כמה פקידי ממשל, נקרא לזה ככה, ושהם באמת כולם היו מוטרדים, וזה נושא אחר בעולם ה-AI, כולם מוטרדים משוק התעסוקה, ה-AI יחליף, יחליף, יחליף. אני אמרתי דבר אחד, והם אמרו לי, אתה יודע מה, שחושבים על זה אחורה, אתה צודק, אבל זה היה פקידי ממשל, אז אני לא בטוח מה המשמעות של האמירה הזאת. אבל אני אמרתי שאני במשך, אני עובד במשך משהו כמו נגיד, כמעט 40 שנה, אוקיי? כמעט. 40 שנה אני עובד, לא כל העבודה היא עבודה מה שנקרא בשכר, אבל 40 שנה אני בשוק, חי את התחום, או נקרא לזה ככה, וממה שאני הבנתי, שחידושים טכנולוגיים שתמיד טענו שיפחיתו את העבודה, רק יצרו יותר עבודה אחר כך. אני יכול להגיד, ואני נתתי את הדוגמה של הדיו-אופס, מי חשב שיהיה לו צוות של 20 איש רק לטפל במערכות? הרי אנשים, וסיפרתי את הסיפור שכשהיה את הקולוקיישן וזה, אנשים, האדמיניסטרטור, אני מכיר אדמיניסטרטור שבא והתפטר כי לקחו לו את המחשב שהיה מחובר בפריים רילי ושמו אותו בקולוקיישן, והדבר הראשון שהוא חשב זה לוקחים לי את העבודה. אוקיי? עכשיו, מה שנוצר מהקלות הזאת זה שבמקום שרת אחד, התחילו לשים 30 שרתים לאינטרנט. אוקיי? נכון. ואז היו צריכים אנשים שיתפלו בזה, והיו צריכים מישהו דבוב שילך לשם ויחזור. בקיצור.
אדי, אתה זוכר את הימים, שכדי להתקין שרת טאוור, היית צריך ארבע סידרומים.
אנחנו נשמעים כמו שתי הסקנים
לא,
מהחבובות, אתה זוכר
אבל
אותם?
אתה זוכר, אבל אז רגע, וזה חשוב. אז באותם ימים שהיה לוקח לך 4-5 שעות להתקין שרת Windows NT, עם דיסקים, אז כשאני הייתי מעלה את השרת הזה, רגע אדי, הייתי מעלה אותו, הייתי אוטומטית כבר מתחיל לעשות את כל ההקשחות. את כל ההקשחות, את כל הסרוויס פקינג, סוגר סרוויסים שלא צריך, סוגר שיתופים שלא צריך, משייך לדומיין, שם גרופ פוליסי, אני לא הייתי מעלה את השרת ככה, אללה בבעלה. כשאתה היום בא, ואתה דיברת על זה מקודם, לוחץ דאבל קליק בסביבת ענן, ופותח מערכת, ופותח שרת לינוקס או וינדוס, אתה לא מודע לאיזה הגדרות הבטחת מידע עשו עליו,
נכון.
אתה מגלה את זה אחר כך בדיעבד, או מתחיל להתמודד
כן,
איתם אבל... אחר כך בדיעבד,
אבל חשוב לציין
אילן. אתה מתחיל גדול מהמקרים אליך ידע אפילו,
כן,
כי לא התקנת את
חשוב,
השרת אף פעם לבד.
אבל חשוב לציין אילן, חשוב לציין ש... יש היום לחברות שמספקות את זה הרבה יותר מודעות לסייבר סקיוריטי ממה שהיה למייקרוסופט עם ה-NT בזמנו. אוקיי?
ברור.
יש להם יותר מודעות, זאת אומרת, מראש זה מגיע הרבה יותר סקיור. הדבר הבא שאני רוצה לשאול אותך, זה לגבי, לא לשאול, לדבר עליו למעשה, זה לגבי הרנסומרים לבתי חולים. אתה יכול להגיד לי, השבוע היה מתקפה על אחד מהבתי חולים, אני לא זוכר איפה, אבל קראתי את זה, זה היה באירופה, אם אני לא טועה, והשאלה היא, למה לדעתך, אני זוכר מקרה אחד של בית חולים לילדים שנתקף, שהתוקפים אחר כך, שהבינו שזה בית חולים לילדים, נתנו את המפתח. אתה זוכר את המקרה?
כן, שמעתי את הסיפור. כן.
היה מקרה כזה.
תראה, למה הסביבות הן סופר מורכבות. בסדר? הסביבות הן סופר מורכבות. וזה סביבות שבלי מחשוב, אתה לא יכול להכניס אף אחד לניתוח, כי אתה לא רואה את התיק הרפואי שלו. זה לא שאתה עכשיו יכול לבוא ולהגיד לו, בוא תדפיס לי תיק רפואי. כל התיקים הרפואיים היום זה תוך הטאבלט, הרופא מגיע עם טאבלט, מעדכן ישר לתוך המערכות. אם אין מערכות, אתה לא יכול להכניס, אתה לא יכול לתת לבן אדם תרופה, כי אתה לא יודע אם הוא רגיש או לא רגיש למה. בסדר? ולכן הם יודעים שאלו לקוחות חלשים, שאין להם ברירה, וברגע שהצלחת לתקוף אותם, הם יהיו חייבים משלם. זה אחד, שתיים.
אז השאלה הראשונה שלי,
זה לא כסף שלהם, אלי.
הלל, שנייה אחת. אז זאת השאלה הראשונה שלי, הייתה שאלה מטומטמת, עבור הטיזר שאני הולך לשאול אותך עכשיו, אוקיי? אתה מוכן להסביר לי, עם כל האינטרנט, ועם כל האטריביושן, ועם כל הכלים שיש לנו היום, למה זה שוק של בית זונות, שכל אחד יכול לקום, סליחה, אני מצטער על הביטוי, אבל מערב פרוע, תקשיב, אני שואל את השאלה, ואני שואל את עצמי, למה אני לא עובר לצד השני, אוקיי? לעשות טרנסומרים על אנשים. עכשיו, לי יש תשובה למה אני לא עושה את זה, אוקיי? יש לי תשובה. אבל אני שואל, תקשיב, אפס ריסק. אתה מסכים איתי שזה אפס ריסק?
זה לא אפס ריסק. אני לא חושב שזה... אני לא חושב שזה אפס ריסק.
אם אני בוחר את
זה... נכון, שאתה חייקנות את זה היום גם כשירות אפילו.
לא. אפס ריסק. אפס ריסק.
למי?
אם אני
בוחר את ה...
ברור, אם אני לא תוקף חברה שיושבת לי בחצר האחורית, אני עושה את זה מקפריסין, מזימבבואה, ממקומות כאלה, אפס ריסק. מישהו רודף אחריהם? מישהו מחפש אותם?
לא. כן, חלקם כן מחפשים, אתה רואה את האינטרפול, ואתה רואה גם גופים אחרים בעולם שהם עסוקים בלרדוף אחרי פושעים כאלה.
כן, 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 אבל זה אם הרגשת את החברה לא נכונה.
זה מתחיל לפתוח למישהו שמאזבן את ה-FBI.
בדיוק.
אדי, אני חושב שזה לא השאלה. השאלה צריכה להיות, למה אחרי עשרות שנים, רגע, אבל זאת לא השאלה, אמר אריאל שרון.
למה אחרי עשרות שנים אין פתרון?
למה אחרי עשרות שנים, שבמגזר הזה, ותראה, יש לי חברים מאוד טובים שהם עובדים במגזרים האלה, ולפעמים, גם אם אתה CISO או DPO, במגזרים של עולמות הרפואה, בסדר? גם אם אתה CISO ו-DPO, ואתה תחת רגולציה, ורגולציה באמת מכריחה את הארגון לבוא ולשים את התקציבים, אתה רואה שהתקציבים, במיוחד עכשיו בישראל, בשנתיים שלוש האחרונות, התקציבים של ה-IT ירדו, והאחוז של התקציב שמוקצה לסייבר הבטחת מידע פרטיות ירד יחד איתו, כי גם ככה הוא לא היה אחוזים גבוהים. זה היה בין 12-8% תקציב מתוך מכלל תקציב ה-IT.
אבל תן לי לענות. וזה לא רק על בתי חולים, אתה יכול לשאול את זה על כל הגופים, ואין גוף שחסין...
לא, בית חולים הוא תחת רגולציה, זה חייב לקיים את זה.
אז תשאל את זה גם על חברת החשמל היא תחת רגולציה, וגם עוד הרבה חברות הן תחת רגולציה. אני חושב שאנחנו עושים המון בצד של הנתקף, ולא עושים כלום בצד של התוקף, אוקיי? אני חושב שאין הרתעה, וזאת הבעיה פה. עכשיו, אתה שואל אותי על רגולציה, הסיפור של הגיהנום, אתה מכיר? שבחור עולה למעלה, בחור פושע עולה למעלה, תופס אותו אחד המלאכים ואומר לו, אתה, סליחה עם כל הכבוד, הולך לגיהנום. אבל בגלל שאתה זה, יש לנו שלוש סוגי גיהנום. יש את האיטלקי, את האמריקאי ואת הישראלי. אז הוא אומר לו, מה זה האיטלקי? אז הוא אומר לו, אתה יושב 10 דקות, שעה, 50 דקות בחבית של חרה, רותח, ואז 10 דקות אתה בהפסקה. והוא אומר לו, והאמריקאי? אז הוא אומר לו, אתה יושב 10 דקות, 50 דקות בחבית של חרה רותח, ואז 10 דקות הפסקה. והוא אומר לו, והישראלי? אז הוא אומר לו, אתה יושב 50 דקות בחרה רותח, ואז 10 דקות. אז הוא אומר לו, אוקיי, תן לי את הישראלי. אז המלאך מסתכל עליו ואומר לו, תגיד, אתה יכול להסביר לי את הבחירה שלך? כאילו, הרי ברור לך שהכל, כפי שתיארתי, זה אותו דבר. אז הוא אומר לו, כן, אבל אצל הישראלים, רותח זה לא רותח, זה, אתה יודע, זה כמה מעלות פחות, וההפסקה של 10 דקות תמיד נמשכת 20 דקות וכו'. והתשובה, רגע, אבל זאת באמת התשובה שלי אליך. התשובה שלי אליך, זה שתלך לארגון אמריקאי, אתה לא תראה את התופעה הזאת. אוקיי? או תראה אותה פחות. כנראה אם המנכ״ל ישראלי אתה תראה אותה, אבל הישראלים, אחד ההבדלים המהותיים שיש בינינו, אני פעם עשיתי תרגיל צבאים האמריקאים, ואני זוכר שהאמריקאי תפס את הראש, והוא אמר דבר מדהים. הוא אמר, תקשיב, אתם לא עוקבים אחרי הפלייבוק, כי האמריקאים הם לפי פלייבוקים, כן? אתם לא עושים, אבל איכשהו אתם מגיעים לפני הכל למטרות. אוקיי? עכשיו, זה מה שקורה אצל ישראלים. ישראלי, הוא לא, הטבע הישראלי לא מכין את עצמו. וזה מתקשר לדבר שדיברנו בהתחלה, בתחילת הזה. הוא לא מכין את עצמו. הוא אוהב להתמודד עם בעיה. הוא אומר, עזוב, אני עכשיו אכין את עצמי. הטבע הישראלי, אתה יודע, כאילו, פני סייבר, מני לוזר. אני עכשיו צריך לשים 100 אלף או 200 אלף דולר בשנה. עזוב אותי. שיהיה בעיה, תבוא תגיד לי. אחר כך שיש בעיה, לא משנה שהוא מאשים את ה... הוא אומר, לא אמרתם לי ולא זה. לכן, אחד הדברים שאני תמיד אומר, זה תחזיקו תיעוד. תמיד, לא להגיד בעל פה, להגיד במייל. הנה, בבקשה, פה אמרתי לך. ולכן, זה מה שאני חושב. אני חושב שזה לא בעיה אמיתית בעולם הסייבר, זה בעיה בישראל, זה מנטליות. ומה זה סייבר אם לא תפיסת עולם ומנטליות בסוף? נכון או לא? יש לך המון דברים שהם נובעים מתוך תוכחה. כמה אתה פוחד, כמה אתה אמיץ, כמה אתה תופס מעצמך, כמה אתה מחליט להוציא על זה.
אבל מידך, אני מסכים עם כל מה שאמרת לגבי ההתנהגות של הישראלים בתחום הזה שנקרא הגנת סייבר. מסכים איתך בהחלט.
אני אביא אותך כל שבוע, כי רותם מתווכח.
צריכים גם להחמיא לישראלים, וזה אני רוצה להגיד לך,
מה?
שבלא מעט כנסים, לא מעט כנסים שהייתי בהם בחול, וכשאני אומר שאני מישראל, ההקשר הראשון שמדברים עליו, זה שאתם סייבר. נוטים לאמץ חדשנות, לא, שאנחנו נוטים לאמץ חדשנות טכנולוגית, הרבה יותר כן. מהר מאחרים, ותסתכל ותראה, כלים כמו EDR, שהמון חברות צמחו בישראל, וסינאפ, שהמון חברות התחילו כן. קודם כל בישראל.
אבל זה לא, אבל שוב, זה לא בגלל טכנולוגיה. אנחנו, אבל זה לא בגלל טכנולוגיה. אבל אילי, זה לא בגלל טכנולוגיה. זה בגלל הכסף. אתה מבין? אוי ואבוי, אסור לנו שגויים ישמעו את השידור הזה. זה,
אוי ואבוי.
אתה יודע, אנחנו...
אמן.
אנחנו הרי... זה בגלל... תקשיב, אנחנו זיהינו שוק. עזוב כל הטק. זיהינו שוק, צריך להודות בסדר, למי שזיהה את השוק.
בסדר, זה נקרא דיפנס טק, אני לא היום, אגיד, אתה יודע.
אני לא אגיד את שמו, אני לא אגיד את שמו, כי אתה יודע, חלילה שיש זה, אבל צריך להודות שעשו פה משהו טוב, אם קרה פה בכלכלה משהו טוב ב-25 שנה, 30 שנה האחרונות, זה שהייתה פה חממת טק. עכשיו שם, כן, כמו כל דבר, זה מייצר כל מיני בעיות אחרות, אבל בסוף, תשמע, אנחנו, אתה מישראל, אתה מעצמת טק, אבל למה אתה עושה את זה? אתה עושה את זה כי אתה money hog, לא בגלל שהוא סיבה אחרת.
אז עכשיו... אני אגיד לך רגע משהו, כי אנחנו לא רוצים לחרוג את השעה. נו, בפעם כן. הבאה שניפגש, נדבר אוקיי. על למה נשמח הבא, תלין.
כי רותם מתווכח איתי, ואתה היום אמרת אני מסכים איתך יותר מדי פעמים, אז אני מתלהב, נראה לי לא, אני אזמין אותך עוד פעם.
מה שאני מסכים איתך, אני מסכים איתך, מה שאני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. בסדר? זה שאתה חושב שאין בעיה של תעסוקת נשים בישראל בענף הסייבר?
לא, אני לא אמרתי שאין בעיה, אני אמרתי שהבעיה היא לא המעשית.
יש בעיה. לא, יש בעיה, זה לא משנה מה גורם הבעיה. לא משנה מה גורם הבעיה, יש בעיה, אני אומר לך, בתור אחד שפשוט נמצא שם במקומות האלה ושומע ורואה ממקור ראשון, אומר לך שיש בעיה. אז לא כל דבר אנחנו מסכימים, זה אחד, אבל שנינו מסכימים, ואני חושב שזה מגיע מתוך הצד המקצועי, אדי, שתמיד אתה יכול לעשות יותר בכלים הקיימים, ופשוט בארגונים לא עושים את זה. כלומר, הכלים נמצאים ברוב המקרים, קונפיגורציה לא מספיק טובה, היעדר ביקורת, לא מתקינים פאצ'ים, אין תחזוקה מונעת, ורוב הפרצות, וזה רגע מחזיר אותנו קצת למשהו שדיברנו בהתחלה, רוב הפרצות בכלים הממוקנים, או רוב הפרצות שאתה בכלל רואה בעולם, הפרצות המוצלחות, נעשו בגלל ונרביליטיז מוכרים, ולא בגלל ונרביליטיז לא מוכרים. כלומר, אם היו לוקחים יותר ברצינות את הנושא הזה, את התחזוקה המונעת, אז היה התחזוקה המונעת ואופטימיזציה, וביקורת, כמו שצריך לעשות ביקורת אמיתית, ולא לעשות כסתח על ידי כלי ממוקן, בסדר? אז מצבנו היה הרבה יותר טוב בבתי חולים, ובמקומות אחרים שאנחנו רואים שפורצים אליהם. ואני לא מדבר על זה שפורצו לאיזה מישהו שיש לו שרת אינטרנט באוסטינג, והוא סך הכל חנות למכור פרחים. בסדר? אני לא מדבר על כזה, אני מדבר על גופים שבאמת מחזיקים בסיסי נתונים, שיכולים להיות רגישים, גם למדינת ישראל. בסדר? גם ברמת נכון. המדינה וגם לעסק ועל עצמם, זה, לעסק ועל של ועל עצמם, נדבר... לאבד עסק. בגלל התקפת כופר זה כואב הלב כשזה קורה. אף אחד, בטח שאני לא שמח שזה קורה לשום ארגון.
תלוי מי העסק, אם העסק מתחרה שלי, אני שמח. אני לא מתבייש.
לא. גם בנפון אורביך, אל תסמך.
אתה יותר מוסרי
ממני. רק בנפון
אורביך
מלבנון, מסוריה.
אז אני חייב להגיד לך.
אז תסמך.
אז רגע, אנחנו נסיים במשפט. אנחנו נסיים במשפט של מורי ורבי, אחד ממוריי ורביי בשם בועז דולב, שאתה בטח מכיר אותו. שאני עבדתי איתו המון שנים, עדיין עובד איתו מדי פעם, ואני יכול להגיד לך שהוא אמר לי משפט משעשע פעם, כי בעקבות המוסר שהפגנת פה, עשינו איזה פיטי, ובחלק מהתרגיל היה איזה סושל אינג'ינירינג, ואז הוא שמע את ההקלטה, ואז הוא אמר לי, תקשיב, אדי, אתה מטורף. כאילו, הוא לא אמר את זה בחיוב. הוא אמר, אתה מטורף, אתה מבין שגמרת את הבן אדם? הוא אמר את זה לא בחיוב ולא בשלילה, זאת אומרת, זה לא היה אתה מטורף, וואי, איזה יופי זה. הוא אמר, שמע, אתה מטורף, כאילו, לא יודע איך להקל את הסיפור שנמכר שם לבן אדם, וכאילו זה היה הכי זוועתי שיש, כמו להגיד, לא יודע, כמו להגיד, שמע,
קיצוני, זה היה קיצוני.
קיצוני, היה מאוד קיצוני. ואז אמרתי לו, בועז, תגיד, זה הציק לי כמה ימים, ואז אמרתי לו, תגיד, אתה באמת חושב שזה לא היה מוסרי? הוא חשב חצי דקה, ואז הוא אמר לי, אדי, אני רוצה לענות לך ולסגור את הסיפור הזה אחת ולתמיד, אני לא רוצה שנדבר על זה יותר. והוא אמר לי משפט, שעד היום אני מצטט אותו, הוא אמר לי, אני בטוח שבעיניים שלך, אתה בן אדם אחד המוסריים שיש. זה היה המשפט שהוא ענה לי. זאת אומרת שבסוף, הכל עניין של פרספקטיבה, של איך אתה מסתכל על זה.
נכון.
ובזאת חברים, אני הייתי אדי הררי, ואיתנו היה המיני סלב, מיני סייבר סלב, לא מיני, מקסי סייבר סלב עכשיו, ועכשיו בכלל, אחרי הפוש שהוא נתן לבנות, תקשיב, יש לך עכשיו קהילת מעריצות, בטוח, תשמע, אנחנו יודעים, הרי אני יודע מאיפה זה בא.
אדי, אני אביא אותך להרצות אצלי בקהילה.
אוי, אתה יודע, הרצאה שלי זה, אתה יודע, פעם, אני לא רגיל להרצות לפחות מ-5,000 איש, לא, סליחה, לפחות מ-500 איש בפחות מ-5,000 דולר. זה המשפט שלי. אבל בשמחה, אני...
בסדר, בוא נראה אותך מרצה ל-50 נשים. בסדר? זה יותר מאתגר.
תקשיב, אני פעם הייתי בבית IBM, הגעתי, בתחילת דרכי הדרכתי הכשרות בסלע, מעבדות תוכנה והדרכה.
רגע, אדי, לא רציתי להגיד, אני הייתי אדי.
רגע, הייתי מהמקימים, לא, סיפור אמיתי. וסיפרתי בדיחה, בתוך כדי הקורס, אני לא זוכר מה הייתה הבדיחה. נדמה לי זה היה משהו כמו, ואני מתנצל, זה היה משהו כמו,
כאילו
דיברתי עם מישהו, לא, זה היה כאילו איך מפעילים שואב אבק או משהו כזה, נותנים לה ביטה או משהו, כאילו מהקטע, בדיחה הכי שוביניסטית שיש. ואני לא אשכח את זה, למדתי את הלקח, כי שתי נשים קמו, ויצאו מההכשרה ואמרו, אנחנו למרצה הזה לא חוזרות.
כל הכבוד להן.
אתה חושב, זה בדיחה, אבל אני גם צוחק על גברים. אתם רוצים שוויון או לא? אז שוויון עד הבדיחות, אתה אומר.
אחד, אני צוחק כל הזמן, גם על נשים, גם על גברים.
נו.
אז בסדר? בהדרכות שאני מעביר, אני חושב שהומור זה דבר נהדר להעברת מסרים, אבל לא בדיחה כזאת.
לא בדיחה כזאת. אוקיי.
גם לי יש גבולות.
לכן שדיברת, אני התאפקתי. ככל שאני מתבגר, אני מתאפק יותר. אז אני הייתי אדי הררי, וזה היה המינס אלי, בילל קוברובסקי. ונתראה בשבוע הבא, חברים.
אדי, תמיד צריך לפגוש אותך.
תשמרו על עצמך.
מתי שם שזה עניין לקפה?
Comes unexpected when you least deserve the break. Here's the second chances, new beginnings start today. Here's to taking one more dance when the music starts to play. We don't have to be perfect, just willing to begin. Here's the second chances, let the healing light come in. Open something new. Every breath a chance to grow. Every heartbeat says start over. There's still so much we don't know about the person we're becoming, about the love we're meant to share. So keep running toward the morning. There's redemption in the air. Here's the second chances. New beginnings start today. Here's to taking one more day. Grace comes unexpected when you least deserve the break.